שלום וברכה ובוקר טוב וסיום ניסן טוב. אנחנו בספר מלכים א' בפרק י' ד' בפסוק כף ב'. אנחנו מדברים כבר על מה שקורה בממלכת יהודה, אחרי שדיברנו באריכות על מה שקורה בממלכת שומרון, ממלכת הצפון, יותר נכון. ויעש יהודה הרע בעיני השם. אז פה צריך לשים לב, לעומת ירובעם, המלך הוא זה שעושה את הרע, ביהודה רחבעם הוא די בסדר, רק שהעם עושה את הרע, והמלך איננו מוחה. זה בעצם המשך קצת למדיניות המתירנית של שלמה, שגם כן לא פעל נגד הבמות שנעשו על ידי נשיו לעבודה זרה. ויעש יהודה הרע בעיני השם, ויקנאו אותו מכל אשר עשו אבותם בחטאותם אשר חטאו. זאת אומרת שיש השפעה של התרבות האלילית הסובבת, וזה ההתחלה של ההידרדרות ההולכת ונמשכת ללא הפסקה בעצם עד החורבן. ויבנו גם הם מעליהם במות ומצבות ואשרים על כל גבעה גבוהה ותחת כל עץ רענן. אז מה זה הבמות המדוברות? יכול להיות שזה גם במות לשם, כי הרי לכל אורך התקופה עד ימי חזקיהו הקריבו בבמה לשם, אז זה גם זה, אבל יש גם במות לעבודה זרה. ומצבות ועשירים על כל גבעה גבוהה תחת כל עץ רענן, כמו שהתורה גם אומרת, שתיכנסו לארץ, אתם רוצים לדעת איפה יש עבודה זרה, על כל גבעה נישאה ותחת כל עץ רענן. כלומר שלעובדי עבודה זרה יש איזה חוש של זיהוי העוצמה הטבעית. איפה שיש הרבה כוח של הטבע, דיינו עץ רענן או גבעה גבוהה, הם מרגישים ששם יש ריכוז של חיים, וזה מה שמביא אותם לעבודה לאותם הכוחות. וגם קדש היה בארץ, עשו ככל התועבות הגויים אשר ראש השם בני ישראל. קדש, לא תהיה קדשה בבני ישראל, ולא יקדש בבני ישראל. קדש, יש כמה אופנים להסביר, בפשטות הכוונה לעריות של זכר. וזה מהדברים החמורים, התורה אמרה שבגלל המעשים האלה, השם מוריש את הכנענים מפנינו, וגם הנה, אבותינו נפלו לדברים האלה. ויהי בשנה החמישית. למלך רחבעם, עלה שישק מלך מצרים על ירושלים. עכשיו, זה אחד, הפרט הזה הוא מאוד משמעותי עבור הקרונולוגיה התנכית. כן? כלומר, זה אחד המקומות היחידים בתנך ששמו של מלך מצרים מופיע בשמו, לא פרעו, אלא שישק. מי הוא השישק הזה? הוא מזוהה, אנחנו יודעים, זה אחת מהשושלות, הוא היה משושלת לובית שהשתלטה אז על מצרים, ויש גם מצבה עד היום הזה במצרים של אותו מלך שמתפאר מכיבושו את ארץ ישראל באותם הימים. אז זה מהדברים שעוזרים לקרונולוגיה, לא באופן מוחלט, כי יש כמה קושיות פה ושם, אבל זה קיים. אז זאת אומרת, בשנה החמישית למלך רחבעם, עלה שישק מלך מצרים על ירושלים. ואז בעצם אפשר לומר, זה הקץ לתפארת של ימי שלמה. עד אז יש מקדש עם מגיני זהב ויער הלבנון, הרבה דברים מפוארים. כל הדברים המפוארים האלה לא החזיקו ימים רבים. אחרי 5 שנים מפטירת שלמה זה נגמר. ויקח את אוצרות בית השם ואת אוצרות בית המלך ואת הכל לקח. ויקח את כל מגיני הזהב אשר עשה שלמה. כלומר, זה נופל. עכשיו, פה בתנך מופיע רק ששישה כבש את ארץ יהודה, ולא כתוב שהוא כבש את ממלכת הצפון. אבל בכתובת ההתפארות של שישה, הוא מצטט שמה, הוא מביא שמה רשימה של כל הערים שאותם הוא כבש, לא שהוא כבש באופן מוחלט, הוא שדד והחזיר למצרים, ולקח את השלל למצרים. יש חלק גדול מהערים שבצפון. זאת אומרת, אז נשאלת השאלה, מדוע הכתוב מביא רק את הכיבוש הדרומי ולא את הכיבוש הצפוני? אז אצל מבקרי המקרא הם אומרים, זה בגלל שהמחבר לא ידע שהמלך המצרי כבש את הצפון. התשובה היא שזה לא נכון, אלא התנ"ך מביא היסטוריה מגמתית, אפשר לומר. המגמה האלוהית של המאורעות, וכדי להבין את העניין האלוהי המתלווה כאן אל המאורעות, די לנו להבין שממלכת שלמה איבדה את תפארתה. מה שקורה בצפון איננו נוגע לעניין הזה, ולכן זה גם לא הובא. הרבה מאוד מלחמות שהיו במקדם, מוזכרות רק בדרך אגב, כמו שראינו אצל ירובעם, אשר נלחם. אבל לא כתוב מה המלחמות. זאת אומרת שהתנ"ך לא מחויב להיענות לקריטריונים של היסטוריונים של ימינו, אלא יש לו קריטריונים משלו. כן, כן, לא, זה לא בטוח, היו כמה שישקים, אחד אחרי השני. כן, אז יכול להיות שזה שישק השלישי או הרביעי. כן. אז איפה אנחנו? ויעש המלך רחבעם תחתם מגיני נחושת. זה מה שאפשר לעשות. במקום, אחרי ששדדו לו, אז זה כבר יותר זול. והפקיד על יד שרי ארצים השומרים פתח בית המלך. ויהי מדי בו המלך בית השם, יישאום ארצים וישיבום אל תא ארצים. זאת אומרת, עשו גם, לא רק שזה הפך להיות נחושת, זה גם לא היה בדרך קבע שם, אלא לפי הצורך, כשמגיע המלך, זה כבודו, מביאים את המגינים, זאת אומרת שזה גם נפילה. עכשיו, יש כאן הערה מעניינת על דרך הקבלה, אצל הרב קוק בספר ריש מילין, הוא מביא שהמילה תא הרצים, תא זה תו א', זה בדיוק ההפך מאלף תו. זאת אומרת שזה העיקרון של מגיד מראשית אחרית. אתה גומר תהליך, אתה חוזר אל הראשית. זה באופן כללי. ויתר דברי רחבעם, וכל אשר עשה, אלו הם הכתובים על ספר דברי הימים למלכי יהודה. הנה עוד ספר שלא הגיע לידינו. לפני כן דיברנו על דברי הימים למלכי ישראל, דברי הימים למלכי יהודה לא הגיע לידינו גם כן. ומלחמה הייתה בין רחבעם ובין ירובעם כל הימים. מלחמה, האם זה אומר שצבאות פלשו מממלכה לממלכה? לא חייב להיות, אלא הכוונה, יש תקריות, תקריות גבול, פשיטות וכדומה, וזאת משום שרחבעם איננו מכיר בלגיטימיות של הממלכה של ירובעם. וישכב רחבעם עם אבותיו, אבותיו מי זה? שלמה, דוד, ויקבר עם אבותיו בעיר דוד, ושם אמו, נעמה האמונית. וימלוך, מה? אז מי יכול היה לעשות שלום בין שני המלאכים? הנביאים. הנביאים היו יכולים לעשות את זה. כן, 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 ברור. לכן, אני לא, שהנביאים עשו את זה. אבל זה לא תמיד עובד. כלומר, זה שאתה מצליח לעשות שלום לזמן מסוים, זה לא אומר שזה לכל הזמן. כן, ושם אם, מה? טוב, זה פרשנות הומניסטית, קוראים לזה, כן. לא יודע אם זה מתאים לתקופה התנכית, כן? למה חייבים לשאול השאלה? אין לו עניין להחריב את המקדש, הוא שמע להחריב את המקדש, הוא רוצה את הכסף, מה? כן, שודד, כן. אדרבה, כדאי לו שהמקדש ימשיך, אולי עוד זהב, כן? ושם אמו, נעמה האמונית, כן? על כל המלאכים תמיד אומרים את שם האם, וימלוך אביים בנו תחתיו. מי זה האביים הזה? בספר דברי הימים, הוא לא נקרא אביים, הוא נקרא אביה. אביה, דבר מפתיע הוא שאנחנו רואים התאמה ממש מפתיעה בין השמות של השושלת הצפונית ושל השושלת הדרומית. רחבעם, ירובעם, וגם היה אביה בן רחבעם, בן ירובעם, זה הילד שמת, אבל קראו לו אביה, הוא היה צריך למלוך. ואז היה שני אביה, אחד בדרום ואחד בצפון. וגם נדב, שבסופו של דבר הוא זה שמלך בצפון, זה מזכיר לנו את נדב ואביהו, הנה פה נדב ואביה, או אביים. זאת אומרת שיש, כנראה, יש לדעה, או שזה השגחה, היא סדרה את זה, או שבבתי המלוכה היו משתדלים תמיד לחנות את שמו של היורש כשם המלך שבממלכה השנייה, מתוך תודעה של איזושהי אחדות בין שתי הממלכות. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש